לי די בוטם. יש לי איזושהי מערכת שירויים מתודה שיש בה משהו עקרוני, אולי הייתי רוצה שנציץ בה. במסגרת שירויים בתורה של בעל פה, אנחנו מנסים לבחון סוגיות וגמרות לא רק מהצד העיקרי והחשוב שלהם, כלומר הצד הלמדני, המשפטי שאנחנו עוסקים בישיבה, אלא מנסים לראות גם להציץ דרך הסוגיות, כולל סוגיות הלכתיות, כולל סוגיות אגדיות, גם קצת לאופיים של האישים שבעצם ניצבו לנו את המשלה, את התלמוד, את מה שקודם, ולראות אולי כמה דברים על השקפת עולמם, וקצת יותר לחוש את האנשים עצמם, לא רק את הדברים שלהם, אלא את האנשים עצמם. וזה ודאי דבר שיש לו גם השפעה אחר כך על התורה שלהם ועל מה שהם מנחילים לנו. אני רוצה שנעסוק היום, נעסוק בשני המוראים חשובים, כל המוראים חשובים, שני המוראים מאוד חשובים. נעסוק פשוט רבי יוחנן וריש לקיש. אני אזכיר שרבי יוחנן הוא היה ראש הישיבה בטבריה. הסנהדרין, עשרה מסעות שגלתה הסנהדרין, במקביל לעשרה מסעות שגלתה שכינה. וטבריה זה בעצם המסע האחרון. כלומר, מירושלים ליבנה, מיבנה לאוצ'ה. יש אחר כך עוד גרסה שוב מירושלים, יש לא ברור. ואחר כך יש לנו מיושה, בפעם השנייה לשפרעם, משפרעם לבית שערים, מבית שערים לציפורי, ומציפורי לטבריה. מושגים של תנאים שאנחנו מכירים, אז ירושלים זה כמובן רק הדור הראשון של התנאים, מה שלפני החורבן, רבן גמליאל הזקן וחבריו כמובן, ודור אחד אחד, דורו של רבן שמעון בן גמליאל הזקן. אחרי החורבן, נסיבות ידועות, מוכרות, שהם עברו לטבריה, שהם עברו ליבנה, כמובן. מרד בר כוכבא, והכישלון במרד בר כוכבא בעצם עברו באזור דרום עברו יהודים, בכל מרכז הארץ, אבל נותר היישוב היהודי בגליל, ואז הסנהדרין ברחה לאושה. אושה נמצאת היום ליד הקריות. יותר באזור שם, קצת מזרח לקריות, הכפר אושה, עוד שומר על השם שלו, מיושה לשפרעם, מוכרת לנו גם כן, היום זאת עיר ערבית, שם בצפון, וזה גם כן חלק מהגזירות והרדיפות שהיו אחרי כישלון מרד בר כוכבא. משם, כשאנחנו מגיעים לנשיאותו של רבי יהודה הנשיא, זה סנהדרין קרוב אליו, זה בבית שערים. בית שערים נמצאת ליד צומת שער העמקים. יודעים על מה אני מדבר, פחות או יותר. היום כביש 6, יחד אחרי שהוא נוסע ליוקנעם, ועולה שם לכיוון צפון, שהוא מצטלב עם כביש 75. כלומר, עם הכביש שנוסע מחיפה לכיוון עמק יזרעאל, זה נקרא צומת שער העמקים, אולי אתם מכירים שם הלועזי של צומת ג'למי, ושם פחות או יותר נמצאת בית של בית שערים מערב למקום הזה. ואחר כך כשרבי הנשיא חלה, לא היה לו טוב שם לגור בעמק, הוא עבר יותר לאזור הררי, עבר לציפורי, ציפורי נמצאת במרכז הגליל התחתון. ואחרי מותו של רבי יהודה הנשיא, הסנהדרין עוד הייתה קצת בציפורי, אבל אז הייתה עזיבה גדולה מאוד של יהודים בגלל גזרות, בגלל עוני, בגלל... היו פה צרות קשות מאוד עם הרומאים, ופחות או יותר סוף ימיו של רבי יהודה הנשיא, את האחרותו של רבי יהודה הנשיא, הייתה הירידה הגדולה לבבל. שם היה מרכז התורה, כמובן היו יהודים של מדינת ישראל, ואז הוקמה הישיבה בטבריה, וגם כשמושב סנהדרין בטבריה נחשף, אם מישהו מגיע לטבריה, אתה ממש מבקר שם ולראות את המקום שבו יש בו סנהדרין, זה היום בדרום טבריה, לא רחוק משפת הכנרת. מדרום לעיר יושבת בטבריה, מי שנוסע לכיוון טבריה יכול לראות מצד שמאל את הדבר הזה קיים קצת לפני שנכנסים לטבריה, ושם היה מושב הסנהדרין. וסנהדרין כמובן בשיא כוחה ובשיא תפארתה הייתה בראשותו של רבי יוחנן. כלומר, הוא לא בדיוק היה הנשיא, כלומר בתקופה הזאת פחות או יותר של רבי יוחנן עברה המנהיגות מהנשיא לראש הישיבה, פחות או יותר. כלומר, תקופתו הנשיא היה רבי יהודה הנשיאה, נקרא בארמית, כדי להבדיל אותו מרבי יהודה הנשיא, הוא היה נכדו. כן. בנו של רבי יהודה הנשיא, היו לו כמה בנים, אבל הבן הממשיך, היה עוד מופיע לנו בפרקי אבות, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, אומר יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיע את שניהם משכחת עוון וכו'. זה רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, ובנו היה כאמור רבי יהודה הנשיאה, היה נשיא חשוב, היה נשיא חזק, אבל פחות או יותר בתקופתו עברה המנהיגות מהנשיא לראש הישיבה. וראש הישיבה היה בדרך כלל גדול האמוראים, אנחנו מדברים על ישיבות של האמוראים. זה היה רבי יוחנן, גדול תלמידיו של רבי יוחנן, ללא ספק, הוא ריש לקיש. היו לו עוד כמה תלמידים חשובים מאוד, רבי עמי ורבי אסי, וכמובן רבי אבאו, ואפשר להתחיל למנות כל תלמידיו. כל הדור שאחרי רבי יוחנן, גדולי האמוראים של ארץ ישראל, לא נעסוק בהם כרגע. ונעסוק רק ברבי יוחנן וריש לקיש, קצת נלמד עליהם, קצת נלמד על אופיים ועל כמה דברים שקשורים בהם. אמרתי, עכשיו התפסתי לכם כאן דפים. אחד צריך לקבל שני דפים, כולם דף אחד. בקום שהצד השני כתוב, יש כאן דבר מקור, אז אפשר לקבל שני דקים. אני לא אמדתי את הקורות לפני סדר, אני אומר אותם לא הרבה יותר. כולם יש דפים? כיוון שיש פה מספרים, ספרתי את זה, אז נוכל לגלל יותר כאן. נראית ארבע. נראית ארבע. רבי יוחנן ורבי אלעזר, רבי יוחנן ורבי אלעזר ואמרי תרזיו, איוב מעולי גולה היה עובד מדרשו בטבריה היה. אנחנו לומדים קצת על בית המדרש בטבריה. הגמרא בבבא בתרא, יש שם 11 דעות, יש עוד כמה דעות גם אותם עוד ירושלמי, הכל יש 15-16 דעות, אבל בבבלי יש 11 דעות בשאלה מתי היה איוב. נאמר שהוא היה בארץ עוץ, אבל לא נאמר מתי הוא היה. ויש דעות רבות, והדעות האלה מתפרסות על תקופת זמן עצומה. הדעה המאוחרת ביותר והבלתי אפשרית ביותר היא הדעה שאנחנו מוצאים כאן, רבי יוחנן ורבי אלעזר, שאמרו איוב מעולי גולה היה עובד מדרשו בטבריה היה. כן, היה לו בית מדרש בטבריה. זה כמובן דבר שלא יעלה על הדעת. איוב הוא אחד מספרי נקרא, זה היה מתאר במאה השלישית לספירת הנוצרים, כן, כלומר על ידי הקיסר טיבריוס, וזה כבר לא תקופת, לא תקופת המקרא. הנביא יחזקאל מזכיר בנבואתו את איוב, מזכיר בנבואתו את נוח, דניאל ואיוב. אם כן, ברור, וזה קורה שם בכמה דעות, לא בכל הדעות, יש דעות היסטוריות, ויש דעות שהייתי מגדיר אותן כדעות היסטוריוסופיות. כלומר, דעות שלא באות לבטא משהו היסטורי כרונולוגי, אלא באות לומר איזשהו רעיון בעקבות הדברים שלהם, וננסה אולי לעמוד מאחורי הרעיון, מה המשמעות איוב מעולי גולה היה עובד מדרשו בטבריה. על פניו ברור שלמי בעצם הכוונה כאן? מה? לרבי יוחנן או לרבי אלעזר. כן, כלומר, נראה על פניו שהם מדברים על עצמם, הם היו חכמי בית המדרש בטבריה, לא רק הם, אבל רבי יוחנן היה גדול חכמי בית המדרש בטבריה. רבי אלעזר, הכוונה הייתה לרבי אלעזר בן פדת, רבי אלעזר האמורה, היה תלמיד חבר שלו. אז בואו באמת נראה דוגמה, נראה במספר 5, מסכת ברכות. רבי אלעזר חלש, היה חולה. על לגבי רבי יוחנן. בא רבי יוחנן לבקר אותו. חזת הרגני בבית אפל, ראה שהוא גר בבית אפל. כלומר, לא היו חלונות. גל ילדה ונפל נהור. כן, הוא לבש כמובן שרוול. אלא את השרפו למעלה, גופו היה כל כך מהיר שהבית העיר. אז הוא ראה אותו שהוא בוכה. אמר לעמי כבחית, אם משום תורה דלו הפשט, שנינו אחד המרבה ואחד המעמיד, וראה שיכוון לבוא לשמיים. לא למדת מספיק תורה. אם משום ניזון אלו, כל אדם זוכה לשני שולחנות, אתה מאלה שזוכים לעולם של תורה, לעולם הבא, לא למזונות, ואם משום בני, אולי בגלל שמתו כל בניו של רבי אלעזר, אומר לו רבי יוחנן, דן גרמא דאסירא אביר. כן. שלף רבי יוחנן איזו קופשה מהכיס עם עצם קטנה, שהוא מחזיק אצלו, ואמר, זוהי העצם של הבן העשירי שלי. כלומר, אני קברתי 10 בנים. אומר רבי יוחנן, בן העשירי הקטן, שמת, לקחתי עצם אחת, ואני מחזיק אותה לזיכרון אצלי, כמובן, להחזיק פחות מ... כעדשה, כדי שלא יתאמה, אבל אנחנו לא עוסקים פה כרגע בדיני טומאה וכדומה, אבל את הדבר הזה הוא מחזיק. אמר, לא חשוב כרגע מה בדיוק אמר לו, בסופו של דבר שאל אותו רבי יוחנן, חביבים עליך איסורים? אמר לו, לא הן ולא שכרה. אמר לו, אב לי ידך, תן לי את ידך, אב לי ידי ואוק. יוחנן נתן לו את ידו. וריפא אותו, והרים אותו על הרגליים, כמעט שלא רצה את האיסורים. אבל בסך הכל, אם זה מה שמתואר, אנחנו מבינים ששניהם היו בעלי איסורים גדולים. שניהם מתו להם הבנים. רבי יוחנן מתו לו 10 בנים. רבי יוחנן גם הפסיד את כל רכושו, היה עשיר, והפסיד את כל רכושו. היה מאוד עני, רבי אלעזר, אנחנו רואים כמה עני היה. חי אין לו מזונה, כתוב כאן, חי בבית אפל, כמו הבית, ואפילו אין בו חלונות. מין צינוק כזה. ושניהם היו בעלי איסורים. ואני מניח שלשניהם היו שאלות על הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? בכל אופן, שני יהודים צדיקים וטובים, מדוע זה מגיע להם? והראו את עצמם בעצם כמו מי? כמו איוב. עם השאלות שלו. ולמעשה, מה שהוא בא לומר לנו, אל תחפש מתי היה איוב האיש. תחפש את זה בצורה קיומית, כן, כלומר, מה איוב יכול לומר לך היום, כן, מי הוא האיוב שלך, נגדיר את זה ככה, כן, זה בעצם הדרך שבה הם למדו את הסוגיה, וראו את עצמם גם כבעלי איסורים וכאנשים שיש להם קושיות, אבל הקדוש ברוך הוא ודאי לא אמרו דברים, כמו שאמר איוב, דברים חמורים מאוד, ארץ נתנה ביד רשע פני שופטי סלף, אם לא איפה הם יהיו, יכול להביא עוד פסוקים קשים מאיוב, ודאי לא זה מה שהם אמרו, אבל בכל אופן, שאלות מותר שיהיו. היו להם שאלות על הקדוש ברוך הוא. הם אנשים שעובדים את השם, מתפללים ולומדים תורה ומקיימים מצוות, ולמה יש להם חיים כאלה רעים. ננסה לראות איזשהו סיפור אחר, ונראה אם זה קשור או לא. אני כבר מראש כתבתי לכם את זה בעברית כדי שנחסוך זמן. תרגמתי את זה די טוב. אז גם נקרא את זה, אני יכול לקרוא כאן אצלי זה בארמית, אבל נקרא לכם את זה. וכבר עשיתי תרגום אוטומטי, יש לכם. ובכן, זה גמרא ידועה בבבא מציעא, מקור אחד. יום אחד היה שוחה רבי יוחנן בירדן. ראה ריש לקיש וקפץ לירדן אחריו. ריש לקיש אז עוד היה פליסטין. אמר לו, רבי יוחנן, חלך לאורייתא. יש לך כל כך הרבה כוח, אתה קפץ, הוא דילג את כל הירדן בקפיצה. אז אמר לו, יש לך כל כך הרבה כוח, חלך לאורייתא. אמר לו, ריש לקיש, יופייך לנשים. כל אחד מנסה למשוך את השני לכיוון שלו. אמר לו, רבי יוחנן, אם אתה חזור בך מזה שאתה כמו לסתים, אתן לך את אחותי שהיא יותר יפה ממני. קיבל עליו, יש לקיש הסכים. לימדו תורה ומשנה ועשה אותו תלמיד חכם גדול. יום אחד היו חולקים בבית המדרש. הסייף והסכין והפיגיון והרומח ומגל היד ומגל הקציר. וממתי מקבלים טומאה? משעת גמר מלאכתם. וממתי גמר מלאכתם? רבי יוחנן אמר מי שיצגפם בכבשן. ריש לקיש אמר מי שיצחצחם במים. אחרי שצורפים אותם בכבשן, אז טובלים אותם במים קרים, זה מגבש יותר את החומר, וגם אפשר לגרוע בו. אמר לו רבי יוחנן, ליסטים יודע בליסטי אותו. כן, דובר פה על חרב ועל כל מיני, ועל רומח וכל הדברים האלה, דברים שלא מבין בהם. אמר לו, מה אמרת לי? שם רבי קראו לי וכאן רבי קראו לי. מה הבאת אותי לכאן, אם אתה בא לבייש אותי, אז כאן קוראים לי רבי, גם שם קראו לי רבי. כן, רבי יכול להיות גם רבם של ליסטים. אמר לו, הועלתי לך שקירבתיך תחת כנפי השכין. חלשה דעתו של רבי יוחנן. חלה ריש לקיש, באה אחותו ובכתה, כן, חלה ריש לקיש וכבר עמד למות, באה אחותו ובכתה לרבי יוחנן. כלומר, אחותו של רבי יוחנן הרי הייתה אשתו של ריש לקיש. באה אחותו ובכתה, אמרה לו, עשה בשביל בניי. אמר לה, עזבה את עמך אני אחי. עשה בשביל אלמנותי, אמר לה, ואלמנותייך עליי תפתחו. כן, כלומר, לא היה מוכן לשמוע, לא בשביל היתומים ולא בשביל האלמנה. מת רבי שמעון בן לקיש. והיה מצטער רבי יוחנן אחריו מאוד. אמרו רבנן, מי ילך ליישב את דעתו? ילך רבי אלעזר בן פתה, שלימודו חריף. בא וישב לפניו. כל דבר שאמר רבי יוחנן, אמר לו, תנא דמסייע לך. הביא לו ראיה מדברי תנא. אמר, אתה כמו בן לקיש? בן לקיש, כשהייתי אומר דבר, היה מקשה לי 24 קושיות, ותרצתי לו 24 תירוצים. נימד, התבררה שמו, אתה אמרת, תנא דמסייע לך, לא ידעתי שאמרתי דבר נכון. היה רבי יוחנן הולך לקרוא את בגדיו ובוכה, היכן אתה בן לקיש, היכן אתה בן לקיש, והצווח עד שיצא מדעתו. ביקשו רחמים, רחמים עליו ומת. הכתב הזה אגב ספר מאוד יפה של אמונה אילון, מישהו אולי קרא את זה? שכחתי את השם. מה? מה השמו של הספר? טוב, אני כמובן לא הולך בעקבותיה, אחר כך אמרתי לה את כל התיאוריות שלי, אבל לומדים את זה בצורה אחרת, כבר ספר מאוד מאוד מרשים, כל הספרים שלו לדעתי מאוד מרשים. אבל בסדר, בואו נראה את הדבר הזה. הבאתי פה את המשנה מסכת כלים, מקור שניים. כלי חרס ומתי מקבלים טומאה, מי שהצטרפו בכבשן, גמר מלאכתם. כלומר, כאן משמע באמת, רבי יוחנן היה לו מאיפה ללמוד, למד את זה מהמשנה. כמובן, המשנה מדברת על כלי חרס. רבי יוחנן, מה ישנה? כלי ברזל. צריך להיות אותו דין. ריש לקיש חלק עליו, למה ריש לקיש חלק עליו באמת? מה נקודת המחלוקת? הוא ידע את זה מהניסיון. היה לו ניסיון בכלי נשק. הוא ידע, כלי נשק, כשאתה מכניס אותו למים, זה מתקשח יותר, מתגבה יותר. אז עם אלה זה שונה מכלי חרס. וצריכים בגמר מלאכה להגיע לעוד משהו. מכיר את זה מהניסיון. מה נקודת המחלוקת? זה, נקודת המחלוקת. הנה, זה גמר המלאכה או זה גמר המלאכה. כן, מה זה משנה? אני חושב שעמדה כאן שאלה עקרונית. עמדה כאן שאלה, איך אנחנו קובעים הלכה? בואו נדמה לעצמנו איזושהי תאונה קשה או איזשהו פיגוע קשה, לא עלינו. ומזדמנים למקום רופא ופרמדיק, שמתעסק עם זה כל היום. הרופא הוא בעל השכלה הרבה יותר רחבה, נכון? הוא למד את כל הדברים האלה, הוא גם הרבה יותר מוסמך, הפרמדיק, מה הוא? יש לו הרבה יותר ניסיון. הוא מכיר את המקרים. למי היית מקשיב? אני הייתי מקשיב לפרמדיק, אבל אני לא יודע. אולי חלק פה את הציבור, חלק לזה וחלק לזה, אין אני יודע. השאלה של ניסיון מול השכלה היא שאלה שעומדת לנו לדיונים בהמון תחומים, בהמון מקרים. מה אתה מעדיף? את ההשכלה הכללית, הנרחבת, את הבנת העניין הזה לכל סדרה בתיאורטית שנמצא באיזה מקום, או סופו שבא מה שקובע זה היה ניסיון. כאן למעשה נחלקו בעל ההשכלה, זה רבי יוחנן. כל הדברים האלה, וריש לקיש, שיש לו ניסיון, איך הברזל עובד טוב, חותכים בן אדם, ואתה רואה איפה הברזל עובד, עובד יותר טוב. אני מאמין, לאור ההמשך, שרבי יוחנן הסכים לקבל את זה שניסיון עדיף על השכלה. כשאנחנו בודקים הלכה, אז כמובן צריכים לדעת את גורמי הלכה, אתם צריכים להכיר את המציאות. מי שמכיר את המציאות בסופו של דבר, הוא זה שאמור להכריע את ההלכה יותר טוב. הכנתי לשמיכה, אבל הסיור נכנו בעל פה, אז הרב שבחן אותי ציפר, אני יודע, אישה שבאה עם קורקבן לרב, שואל אותו אם זה כשר או לא, היה שם משהו נקל, הוא מחפש בשפרים במשך שעה, ובסופו של דבר, שואל אותו אישה, נו רבי, מה עם הקורקבן הזה? הוא אומר, זה קורקבן? טוב, אז ההלכה היא ככה וככה וככה. הוא פשוט הרב, הכיר את כל ההלכות, אבל הוא לא ידע שזה קורקבן. זה מה שהאישה ידע. כלומר, ברור, רצה ללמד אותנו משהו. הוא סיפר כמה סיפורים בדרך, והיה אחד. אבל יש לי כל מיני רבנים, כל מיני מבחנים שעשו לי, כל אחד היה לו סיפור. בסדר, אז זה היה הסיפור שלו טוב. כך שוודאי יש עניין ניסיון, אבל אני חושב שכאן הייתה בעיה עקרונית, הייתה בעיה עקרונית מוסרית. רבי יוחנן, שהיה ראש הישיבה, סירב לקבל ניסיון שבנוי על דבר עבירה, שבנוי על שפיכות דמים. כלומר, זה לא יכול להיות לגיטימי. דבר כזה, ניסיון על בסיס דבר כזה, לא יכול להיכנס לעולם ההלכה. הרי הלכה זה אין לו לאדם, אלא מה שאין אבות. בכל הלכה, לא תמיד אנחנו יכולים לדעת. מה האמת? זהו, הקדוש ברוך הוא נתן את ההלכה, לא בשמיים, נתן אותה ביד בני אדם. אין לו לאדם, אלא מה שאין אבות. בא בן אדם צועק, יש לי ניסיון, אבל ניסיון שלו ניסיון של שפיכות דמים. זה לא לגיטימי, זה לא יכול להיכנס לבית המדרש. ליסטה בליסטיותי קאי. באת כליסטים, אני מצטער כשאתה אומר סברות. טובות בגמרא, אני בהחלט מקבל אותך. כשאתה מביא ברייתא, אני בהחלט מקבל אותך, וזה מקשה 24 קושיות, ומתרץ 24 תרוצים. כשאתה מביא לי את הניסיון שלך כשופך דמים, כליסטים, אין כניסה לבית מדרש. זה לא נכנס, זה לא יכול להיות חלק ממרכיבי השיקולים בקביעת ההלכה. בסדר. ריש לקיש, כמו שאנחנו רואים, כעת ונעלב. למה הוא כעס? למה נעלב? הוא כעס, מה שרבי יוחנן נספחה טובה. ועדיין אני חושב שריש לקיש נעלב במידה רבה, בצדק. זה אנחנו עוד נראה, עוד מעט אני מקווה שנראה. ריש לקיש לא היה ליסטים במובן של הגנגסטר הרגיל, שאדם שמה שמעניין אותו זה הכסף, ולא יותר. ותכף נראה כמה סוגיות או כמה אגדות. ריש לקיש נלחם בעיקר נגד השלטון הרומאי. הוא הקים לעצמו איזה מאפיה, איזה גדול. והוא נלחם, הוא היה עוזר לעניים, לחלשים, היה לוקח משיירות של השלטון, היה עושה כל דברים. בזמנו קראו שודדים גם לאנשי הלח"י, שהיו כאן בתנועת לוחמי חירות ישראל, ודאי שמעתם, כן, קראו להם השודדים, לאצ"ל קראו הפורשים. אלה קראו השודדים והגזלנים והליסטים, והיו כל מיני שמות מאוד לא מכובדים שקראו לאנשי הלח"י, וזה נכון. פעם שדדו בנק, הם לקחו כל מיני דברים, הם לקחו את זה לצורך מטרות של מלחמה בבריטים, טוב או לא טוב, נכון או לא נכון, זה למה הבריטים כמה פעמים התלבשו ליישוב ועשו ליישוב כל מיני צרות, טוב או לא טוב, נכון או לא נכון, אני חושב שנכון, אבל אני בהחלט יכול להבין אנשים שאומרים שלא נכון. אבי מורי זכרון היה מנהל מחוז ירושלים של הלח"י, לא מפקד, היה מנהל, לכן הוא היה בעצם, והלח"י הוא היה מנהל מחוז ירושלים. טוב, של יצחק שמיר, של יהושע כהן, של כל הרבי מחבלים של הלח"י, אם נקרא לזה ככה. יהושע כהן היה, אני עוד לא נולדתי, אבל היה אצלנו בבית. הוא היה מסתתר אצלנו בבית, כלומר אצל הורי בבית. שני גדולים צד ימין, שני גדולים צד שמאל, וככה מסתתר במשך הרבה זמן. יש לי כל מיני סיפורים מעניינים על יצחק שמיר, אבל לא נעשה את זה כרגע. אני אומר שוב, ריש לקיש זה היה משהו מהסוג הזה. היה משהו מהסוג הזה. והוא לא ראה את עצמו כריסטי. ואז, ממילא, אם הוא יודע מהניסיון שלו, איך בדיוק, מתי בדיוק נגמר מלאכה של רומח ושל סכין ושל חי ושל כל הדברים האלה, הוא טוען זה לגיטימי, זה יכול ללכת לבית המדרש. כמו שבר, הם מגיעים לידי חילופי דברים. אינני יודע מה קרה שם בדיוק, אבל בהחלט יכול להיות שריש לקיש החליט, בעקבות מה שהוא אמר. אני חוזר לחברים הקודמים שלי, הם לא רוצים לקבל את הדרך. אני חוזר. רבי יוחנן נתפלל לרב שיר. אמרים ככה. יותר טוב שימות ממה שחשוב להיות מה שהוא היה קודם. זה יכלה להיות מחלוקת פוליטית, זה לא מחלוקת תרבותית, אחרת, איפה מקומו של ריש לקיש בתוך כל הסיפור הזה, מה המשמעויות כל הסיפורים עליו. אנחנו עוד נראה את הדברים האלה. ריש לקיש, הייתי אומר, דמה לעשיו. עשיו גם כן היה לו גדול. אם נזכור שאם אנחנו נוריד לעשיו את כל הדברים הרעים שהוא עשה, זה כבר אנחנו רגילים את פרשיות השבוע, עשיו הגן על השדות של יצחק. לא סתם שיצחק אהב את השדות. תסתכלו ותראו את יצחק בשדות הפלישתים שם. איזה אדם נרדף הוא, ואיך הפלישתים מגרשים אותו מפה לשם, מהבאר הזאת לבאר הזאת, לבאר הזאת, לבאר הזאת, יש שם חושב מדבר. והוא אדם שמאוד מצליח, חקלאי מאוד מצליח, אבל בלתי מוגן. כולם רוצים אותו, וכולם שוללים ממנו את, את השדות שלו ואת הבארות שלו. נראה כזה היהודי הגלותי הזה שאין לו שום מגן. איך הוא נראה יצחק? פתאום, ואבימלך הלך אליו מגרר ואחוזת מרעהו ופי כל שר צבאו. אבימלך מגיע אליו עם שר הצבא, וכשהוא שואל אותם, כן, הלא אתם שנאתם אותי וכולי, כן? אז הם אומרים לו, ראו ראינו כי היה השם עמך, ונאמר תהנה עלה בנותינו בינינו ובינך. ואומרים לו שם, אם תעשה עמנו רע, כאשר לא לגענו לך, וכאשר עשינו רע עמך רק טוב ונשלחך בשלום, אתה ברוך השם. שימו לב, אז ממלך ובכל שר השפעה אומרים, אל תעשה לנו רע, אל תעשה לך. זה יצחק המגורש. בינתיים עשיו גדל. מי שעשה את כל הצרות האלה לפלישתים, זה היה כמובן עשה. והם באים להתחנן לפני יצחק, די, תעשה. כלומר, היו סיבות לאהוב את יצחק, היו סיבות אמיתיות לאהוב את יצחק. את עשיו, כן, סליחה, ליצחק, לאהוב את עשיו. כן, הם היו הברית הזאת בין החקלאי והלוחם, כן, משהו כמו, נגיד, בזמן העלייה השנייה, כל אנשי העלייה הראשונה עם השדות ועם הקרמים שלהם. אנשי העלייה השנייה, כשהקימו את ארגון השומר, או כל מיני כאלה דברים, ארגון בר גיורא, כל הדברים האלה, נוצרה איזושהי ברית, ברית שהיום באה לידי ביטוי בסמל הנחל, בסמל הנחל המגל והחל, נגיד כך. היה צורך בדברים האלה. ריש לקיש היה מין טיפוס כזה. ובואו נראה למשל דוגמה של מחלוקת שיכולה באמת לגוע גם בצד הפוליטי. תסתכלו בשש. נקרא את זה ישירות בעברית, כמובן שקוראים לנו הרבה זמן. ריש לקיש היה שוחה בירדן. בא רבא בר בר חנה, נתן לו יד. סימולטני, תרגם לעברית. בא רבא בר בר חנה, נתן לריש לקיש יד, אמר אלוהים, אנחנו שונאים אתך. אל תיגע בי, אנחנו שונאים אתך. רבא בר בר חנה היה מאלה שירדו לבבל. הוא בא לבקר בארץ ישראל, היה מאלה שירדו לבבל, אמר אנחנו שונאים אותך. תכתיב, אם חומיים נבנה עליה תירת קסם, אם דלת ינצרו עליה לוח הארץ. נזיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרה, נמשלתם ככסף, שאין רכב שולט בו. עכשיו שעליתם כדלתות, נמשלתם כארץ שהרכב שולט בו. יצאו, בואו נעזור כרגע את הדרשה משיר השירים, ורק נראה את מה שאמרנו, הקדוש ברוך הוא עשו את זה. למה לא עליתם לארץ ישראל? אנחנו כבר עושים רבה ברבה חנה את החשבון לא של דור האמוראים, אלא עושה את החשבון של שיבת ציון בימי קורש. שמענו? זה לא מעטים, אנחנו שם איזה 44 אל. כלום, הייתה הזדמנות כזאת גדולה, לא אני. ולכן, לא אין ריש לקיש. לא נוצר כאן שלטון יהודי. ונתנו משובדים לפרס. ולכן לא שרתה שכינה במקדש. ולא... וקודש הקודשים עמד ריק, ולא התגלה ארון הברית. ושכינה לא שרתה, ופסקה נבואה. כיוון שלא הייתה מלכות ישראל, אבל לא הייתה מלכות ישראל, כי ידעתם לשבת בגלות. הייתה לו טענה גדולה מאוד, אמר, אני לא רוצה לדבר איתך. כשבא לפני רבי יוחנן, אמר לו, לא הבינו טעם. אם הם הסליקו כולם מעזרה, גם אם היו כולם עולים מעזרה, לא הייתה שורה שכינה במקדש, במקדש שני. הכתיב יפת אלוהים לאפת וישכון בעולה שם. כלומר, פרס מופיע בפני יפת. אנחנו היום נותנים לזהות את יפת עם האירופים, אבל זה לא. פרס מופיע במפורש בין בני יפת. ואנחנו רואים, רבי יוחנן דורש מן הפסוק, שיש עיתים שהקדוש ברוך הוא נותן שלטון לבני יפת. ויש עיתים שישכון בעולי שם. אבל זה לא הולך ביחד. הוא לומד את זה את הווה הזה כמו או. יפת אלוהים ויפת, או ישכון בעולי שם, לא וישכון בעולי שם. כי יבר ישראלכם ושילח את ביהו וביהו וזדחר, למדתם פעם בבא קמא. לומדים משם רגל ושם. איך? ושילח את ביהו, או ביהו וזדחר. ושילח את ביהו ורגל, או ביהו וזדחר. כלומר, הרבה פעמים ו״ב זה או, גם כאן הוא לומד יפת אלוהים ליפת, או ישכון בעולי שם. כלומר, לדעת רבי יוחנן זו יגזרה, הקדוש ברוך הוא מסר אותנו ביד הגויים, אנחנו צריכים להנמיך ראש, אנחנו צריכים לקבל את הגזרה הזאת, ולהמשיך להיות אחת, כמו שבאמת כמה פעמים אמרו נביא, אנחנו צריכים להיות אחת הגזרה הזאת, לדעת הקדוש ברוך הוא מסר אותנו ביד הגויים, ואנחנו בידה. יש לכי שמה, מה פתאום, תלוי רק בנו. יבואו יהודים, אנחנו נצליח להקים פה צבא, נצליח להילחם, נצליח להשתרם, אבל לא אומר. כלומר, המחלוקת כאן לחוצים הייתה גם מחלוקת, לא רק בדרשות, הייתה גם מחלוקת פוליטית. לא מחלוקת פוליטית, מחלוקת פוליטית רוחנית. כלומר, בשאלה, מה הקדוש ברוך הוא בעצם דורש מאיתם? שאלות מהסוג הזה עולים גם בדורות שלנו, אין ספור שאלות. זה עולה על כל צעד ועל כל שעל ובכל מקום. הם צריכים ללכת בגדלות ועוצמה, או לדעת, הוא מסע אותנו בידם ולהשתחוות שבע פעמים כמו יעקב, וזה, ואין מה לעשות. אני מעלה כאן אפשרות אחת, אני חושב להתחבר עם אפשרות אחרת. הסיפור הזה, בין רבי יוחנן וריש לקיש, גם דומה במידה לא קטנה, יש כאן המון פרטים שדומים למחלוקת. של רבי אליעזר ורבן גמליאל, יודעים למה נכנן, בתנורו של הכנעי, כל הסיפור. עולה שאלה, אתה בא ואתה חולק בצורה בוטה, מכוח הניסיון שלך, על מה שאומר ראש הישיבה, זה מחליש את הישיבה. רבי אליעזר היו מסרות ברור, אבל רבן גמליאל כנשיא פסק אחר. יאללה, אתה פוסק נגדו. אולי אתה יותר צודק, אבל אתה גורם לחולשת כל המערכת. גם כאן אולי היה משהו כזה, ויש המון דמיון ביניהם. אני מזכיר לכם שגם שם הייתה אישה שהייתה קרועה בין שניהם. כלומר, אשתו של רבי אליעזר הייתה אחותו של רבן גמליאל, כמו כאן, כן, אשתו של ריש לקיש הייתה אחותו של זה, וגם שם רבי אליעזר התפלל על רבן גמליאל שימות, ורבן גמליאל מת, והיא ניסתה לעצור את זה. כן, כלומר, זה אומנם הפוך. שם הבעל התפלל על אח שימות, וכאן, והאחות ניסתה לבקש מבעלה שהאחיה לא ימות. כאן זה הפוך, כאן זה האישה ניסתה לבקש מאחיה שהבעל שלה לא ימות. אבל יש המון דמיון מהסיפורים האלה, זה יכול להיות כל עניין חולשת הישיבה. אפשר ללכת פה לכמה כיוונים, אבל זה מה שרבי יוחנן עשה. בואו נראה בנושא הזה כמה דברים נוספים. פה קיצרתי את המקורות, זה יהיה דף אחד. אני אקרא לכם את הגמרא בתענית. יש לכם פה שלוש, מספר שלוש, יש לכם תענית דף ט', אבל אני אקרא לכם את כל הגמרא. ואמר רבי יוחנן, מהי תכתיב עשר תעשר? גמרא, תמימה, מדברת על הלכות. עשר בשביל שתתעשר. אשכחי רבי יוחנן לעינו כדריש לקיש. אמר להם עלי פסוקך. כן, הם שם למדו בחדר, אמר, תגיד לי פסוק. אמר לה, עשר תעשר. אמר לה, זה המשך דברי התינוק. אמר לרבי יוחנן, מה עשר תעשר? אמר לו, רבי יוחנן אמר לו את הכלל שלו, עשר בשביל שתתעשר. אמר לו התינוק, מניין לך? אמר לו, לך תנסה. אמר לו התינוק, ומשאר לי נשוי אל הקדוש ברוך הוא, אתה ננסה את הקדוש ברוך הוא, רק תיב לא תנסה את השם. אמר לו רבי יוחנן, התינוק, רק אמר רבי יושע, חוץ מזה. כן, בזה מותר לעשות את השם, שנאמר, אביאו את כל המעשר לבית האוצר, ותכף בביתי, ובחנון עינם בזאת, אמר השם צבאות, ולא קטעת לכם תרבות השמיים, ורקבר לכם אחד בלידה. מה הדלילה? אמר רבי חמא, אמר רב, עד שיבלו שפתותיכם, ולומר די. אמר לו, מי למי? התינוק לרבי יוחנן. אי אבת מתי אתם לאי פסוקה, לא אבית צריך נלך להושעי הרבך. כלומר, התינוק למד בבית הספר, למד חומש, כן, הגיע לעשר תעשר. מה הוא לא למד? מה? לא שומע. לא יודע שער התנ"ך, לעניין שלנו הוא לא למד ספר מלאכי, ספר מלאכי זה בסוף התנ"ך. אז הוא לא הגיע לשם, אז הוא לא ידע להגיד את זה לבד. אז הוא אומר לרבי יוחנן, אם הייתי לומד זה לא הייתי צריך לא אותך ולא את רבי יושע היה הרב שלך. חצוף אותי לא כזה, לא, מה אתם אומרים? דבר ככה אל ראש האישה. איך אתם מסבירים את החוצפה שלו? מה? הבן שלו יש לקדיש. רבי יוחנן הוא דוד שלו. הוא מאוד כועס. רבי יוחנן בעצם הרג את אבא שלו. הוא הולך יתום. לא רבי יוחנן. נראה את המשך הגמרא והיא מופיעה אצלכם. ודעו אשכחי רבי יוחנן לעינו כדריש לקיש. דעתי ואמר. כן? אז הוא כבר הגיע לספר משלי. איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. כמובן כבר היה יותר מבוגר, כבר הגיע עד משלי. דעתי רבי יוחנן וקמת המאה. אמר, מי כמידי דכתיבי בכתוב ודלא רמיזי באורייתא? רבי יוחנן היה מאוד רגוש, רגיש לפסוק הזה, למה? עוד מעט נראה. אמר לאט, וואה, מי לא רמיזי? אמר לו, התינוק, מה, זה לא רמוז בתורה מה שכתוב כאן? היה כתיב, ויצא ליבם ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עושה אלוהים לנו? אמר לו, התינוק, זה כתוב גם בתורה. זה אין דוגמה של איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. כלומר, האחים אומרים, מה זאת עשה אלוהים לנו? הקדוש ברוך הוא השם. שכחתם מה שאתם עשיתם. הוא אומר להם, ראובן, אני אמרתי עליכם לאמור, אל תחטאו בילד וראש בעתם וגם דמו, הנה נדרש. מה הוא כתוב בתורה? דל עיני וחזה. כן, רבי יוחנן היו לו ריסים, כלומר, היו כאן הגבות, היו מאוד מאוד עבותות. לא יכול היה לראות, אם תראה אותו, מסתכל עליו. את יאימי הפיקטי, מהר מהר מהר, נכנסה אמא שלו, הוציא את הילד החוצה. אמר לתמי, כמד, לא לעבד לך כדעבד לעבור. כן, רבי יוחנן מופיע כבר על רב כהנא, שיסתכל בו ורב כהנא מת. אמר, תבוא מהר. נתק ממנו מגע, עוד מעט לעזור כמה שעשה לאבא שלך. לא פשוט. אני חושב שדי ברור. מה המשמעות עיוורת אדם לצלם את דרכו ואנשים מסף ליבו? אני חוזר לדברים הראשונים שדיברנו. שמה אמר רבי יוחנן? איוב מעולי כל ההיה ובית מדרשו בטבריה. שאל, למה הקדוש ברוך הוא עושה לי את זה? ראינו אותו כבעל ייסורים. ובא התינוק ואומר לו, באמת לא מבין למה הקדוש ברוך הוא עושה לך את זה? אתה באמת לא מבין? האחים, שככה זרקו את האח שלהם לבור. אתה בריש לקיש כמו אחים, איך זרקת אותו לבור? איך הרקת אותו? אתה באמת לא מבין למה הקדוש ברוך הוא עשה לך את זה? כמו שאחי יוסף לא הבינו למה הקדוש ברוך הוא עשה להם. הייתי אולי מדמה את זה קצת אחרת. לא לריש לקיש. האחים מכרו את יוסף לעבד. רבי יוחנן בעצם באיזו עסקה שהיום היינו ככה מסתכלים עליה, לא, קצת באלכסון, מכר בעסקה את אחותו, למי? לריש לקיש. בסופו של דבר לא ריחם עליה גם כשתישאר אלמנה. הביא לה פסוקים. נשבע יתומך, אני יתומך אני אחייב על מנותיי וכו'. הביא פסוקים. מאיפה הפסוקים האלה? מאיפה הפסוקים האלה? נו שלומי, חברים נתנו בך עיניהם, תגיד, מאיפה הפסוקים האלה? הפסוקים האלה הם בירמיהו מתת. הנבואה של ירמיהו על אדום. על אדום, איך הקדוש ברוך הוא עומד, בסופו של דבר, להתנקם באדום. כל אותו ויכוח עם ריש לקיש, כן, אדום, רומי, כל הדברים האלה אצל החכמים היו אותו דבר, כן. ומה המשמעות המלחמה הזאת ברומי עם כל משמעה שיש בה? בואו נראה קצת, להכיר קצת את ריש לקיש, בואו נראה קצת נדלג כאן, אין לנו הרבה זמן. אני אקריא לכם, אני רואה שזה לא מופיע כאן, לא אספיק רגע לך. מגמרא בגיטין, בדף מ"ז. ריש לקיש זווין נפשי ללודאי. כן, הוא היה מאוד עני, לא היה לו מה לאכול. אז הוא מכר את עצמו ללודאים, לא היה שם איזה עם, איזה שבט שגר שם, פראי אדם. שקל בעדי חיית וגלגלת. היה לו שם איזה שק כזה, ובתוך השק הייתה גולה של מתכת. כן, בתוך השק. גמירה, אמר גמירה, אנחנו יודעים, למדנו ביום הבטרה, שלהם איזה יום, כל דבעי מיניו אבדלה. כלומר, הם היו, כשהוא מכר את עצמו ללודאים, היו שם אנשים מוכרים את עצמם גם ללודרים, להילחם בכל מיני חיות, וזה, הוא מכר את עצמו בעצם למוות. כן, היו ימים שהם היו מוציאים אנשים להורג, אני יודע, דרך איזה מישהו שנלחם בהם וכדומה. לא כל המלחמות של הלודאים שאנחנו מכירים, אתם יודעים, היו בקרקס, היו מלחמים בזה. זו המלחמה, משמעותה, שאחד הורג את השני, לא בקהיל, כן? שאחד הורג את השני, הם אהבו את התרבות הזאת. אבל לא תמיד היו, יש סוג של קרבות שהיו נותנים לכל אחד חרב, אותה צורה, ונראה מי יותר טוב. והיו מקרים שאחד היה מקבל חרב גדולה. וגם רשת, שיכול היה לתפוס את השני עם הרשת הזאת, מרחוק. ואחד היה מקבל רק חרב מאוד קטנה, לנסות להגן על עצמו. כלומר שהסיכויים של הראשון היו מראש הרבה יותר טובים. והם אהבו לראות איך מישהו מנסה לפרפר ולחיות. ולא מצליח בסוף נהרג. היה הבידור שלהם. מעניין מאוד. כן, ויום אחד הגיע התור שלו, להיות זה שמוצא להורג. אז הוא אמר, יש להם מסורת, שביום כזה הם נותנים לו אחד כזה כל מה שהוא מבקש, נותנים לו בקשה, כדי שימחה להם דמו. תראה יחיד ילכו לדם. ביום האחרון אמרו לו, מה אתה רוצה שנעשה לכם? אמר, אני רוצה שאתם תתאספו כאן ואני יושיב אתכם. וכל אחד מכם, אני אתן לו מכה אחת וחצי. מכה וחצי, אני יודע לכל אחד. מה זה מכה וחצי? אני לא יודע. טוב, אסף אותם, הושיב אותם, כל אחד מהם. כן? נתן לאחד מכה עם הגולה שלו, כן? שהייתה בתוך הסוף. יצא נשמתו. כן, יש לה קיש, היה בריון, ידע לתת את המכות האלה כמו שצריך, היה מלומד במלחמה. כן? הברזל שלו עבר צחצוח במים, נגדיר את זה ככה. יצא נשמתו. אז יש לה קיש חרק את שיניו. אמר, מה, אתה צוחק עליו? עוד יש לי עליך חצי מכה, מה אתה מת לי במכה הראשונה? אני כבר מתרגם לכם זה ישר לעברית, את הכל בארמית, בגיטים עם זה. כך, אחד, 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 הרג את כולם ויצא. קיצור, לא פה לוחם. היו חבורת אוכלי אדם בריונים, והחליט לחסר אותם. גם קיבל את הכסף, וגם עשה את זה. אבל בואו נראה סיפור אחר שכן מופיע אצלכם, סיפור חשוב. נראו בשבע. תני, שעוד שם לאדם שהיו מלכים בדרך, ופגעו בהם גויים. ואמרו, תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו. ואם לא, אנחנו הורגים את כולכם. אפילו כולם נהרגים, לא ימסרו להם נפש אחת מישראל. אגב, היו באמת מקרים כאלה. ייחדו להם אחד, כגון שבע בן בכרי, ימסרו אותו. כן, אם ייחדו אחד כמו שבע בן בכרי, אז ייחדו אותו שימסרו אותו, ולא יהרגו. אמר רבי שמעון בן לקיש, והוא שיהיה חייב מיתה בכסף במחיר. אתה לא יכול אם הם אומרים להסגיר מישהו להסגיר אותו. רק אם הוא באמת חייב מיתה, אם לא, אם זה לא מגיע לו. אז כולם יהרגו, אתם רואים, הוא מדבר כמו לוחם, הוא לא מדבר כמו אחד מבית מדרש, כן? כאן, הלוחמים צריכים לעשות, זוהי הסולידריות של חברים לנשק. מבקשים אחד, רבותיי, או את כולנו, או אף אחד. אבל זה דברים שהוא למד, זה אומנם הלכות שהוא מיישם בבית מדרש, אבל זה דברים שהוא למד, כן, כשהוא נלחם שם עם כל החברים שלו, ומכאן גם טיב המחלוקת שלו עם רבי יוחנן, הוא אומר, רבותיי, מה שאני עשיתי זה גם תורה, כשהייתי שם בגדוד הזה. ורבי יוחנן אמר, אף על פי שאינו חייב מידה כסף בן בכרי, כלומר, אתה מוצא אצל רבי יוחנן הלכה, פיקוח נפש, חשוב יותר מסולידריות של לוחמים, נגדיר את זה ככה, אני לא רוצה פה לפסוק הלכה, הרמב"ם פוסק יש לקיש, אבל אנחנו יכולים למדוד כאן באמת ולראות שני ערכים זה מול זה, פיקוח נפש או סולידריות בין הלוחמים, מה עדיף? מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש. אולה בר קושב, תבעתי מלכות, המלכות תבעה אותו, רצתה אותו, להוציא אותו להורג. ברח ועלה, והלך ללוד, נשאר אותה גם לעברית, לרבי יהושע בן לוי. באו הגויים, הקיפו את המדינה, אגב את התדמור, המדינה, אמרו להם, אם אתם לא נותנים אותו, אנחנו מחריבים את כל המדינה. המדינה הכוונה את העיר, אנחנו מחריבים את לוד. הלך אליו רבי יהושע בן לוי ופייס אותו. שהוא הסכים שהוא ימסר אותו להם ומסר אותו להם. היה אליהו, זכו לטוב, לומד ומתגלה אליו. הוא היה לומד תורה יחד עם אליהו הנביא. ואליהו הנביא הפסיק להתגלות לרבי יהושע בן לוי. שם כמה צומים, נגלה אליו, אמר לו, ולמסרות אני נגלה? אתה מוסר, איך אני אגלה אליך? אמר לו, ולא משנה עשיתי? כתוב, ייחדו להם. אמר לו, וזו משנת חסידי? לא משנת חסידי, שוב, אליהו הנביא, אני מזכיר לכם. לא הזכירו אותו, וכל העם היה דין, אומרת הגמרא, אליהו הנביא אומר, אני נותרתי נביא להשם לבדי, והיו 100 נביאים במערות, וכל העם היה דין, ולא מפרסמי למלכה, ולא היו מפרסמים למלך, כן, כלומר, אליהו, הוא זה שהחזיק את הדבר הזה, אסור להפשיר, אסור, אנחנו צריכים להחזיק ידיים ביחד, גם במצבים של פיקוח נפש. פיקוח נפש לא יכול להיות פתרון לכל דבר, להלשנה על חבר. רבי אסי, אית ציד בספסופה. כן, שם היה איזשהו מרד נגד זה, יש אגב, ראשונים לא הבינו את זה, כתוב, אולה בר קושב, תבעתי מלכותה, זה כבר תיקון. מה שכתוב בכתבי יד היותר עתיקים, תבעתי מלכתה. מי שהסביר את זה, זה הסמה כזאת, תבעה אותו המלכה לתשמיש. כן, מה המלכה יכולה לתבוע מישהו? בטח לעניין גילוי הריות כמו אשת פוטיפה. אבל זה לא. פשוט, זה היה המרד בתדמור, בזמן המרד בתדמור, הייתה כאן מלכה, זינוביה. שמעתם פעם, היא גרשה את המלכות מבעלה, בעלה המת, הוא היה מלך תדמור הגדול, שהקים את כל האימפריה, והיא טבעה את זה, כן? קיצור, במרד הזה ניצות גם רבי אסי. אמר רבי יונתן, יקרך אמת בסדימה. כלומר, אין מה לעשות, רבי יונתן היה כאן בית המדרש, אין מה לעשות, לא, אנחנו צריכים להתכונן ללוויה שלו. אם הוא יגיע למלכות, לא עובד. אמר רבי שמעון בן לקיש, עד דאנה קטיל ואנה מתקטל, אנה אזיל ומשי זיו לבחילה. אני הולך לשם, או שאני הורג אותם, או שהם הורגים אותי, אבל אני מוציא אותו בכוח. את רבי אסי. אז אל פייסון, בסופו של דבר התפייסו איתו, ויהבו, אמר לו, כן, וכו' וכו' וכו', חוץ שרבי יוחנן התפלל עליכם, ורואים שיש להגיד, אמר, או שנינו חיים או שנינו מתים. כלומר, היו בו בהחלט דברים מאוד מאוד ערכיים בכל הסיפור הזה, שניתן היה ללמוד מהדברים האלה. אני אתן לכם עוד איזה מדרש מעניין. הדבר הזה קשור קצת לדברים שיש לנו בשיעור בספר שמואל. בדיוק סוגיות שלמדנו עכשיו בספר שמואל. ויקרא רבה בפרשת אמור. אתם תגידו לי איך זה מתקשר לפרשת אמור. ויתן השם גם את ישראל עמך ביד פלישתים, זוכרים? נבואה אצל בעלת האוב. אמר לו שאול לשמואל, ואם אני בורח, אני קורא לכם, אני מתרגם לכם, ואם אני בורח, אמר לו, אם אתה בורח, אתה ניצל. ואם אתה מקבל עליך את מידת הדין, מחר אתה ופניך אימי. מהי אימי? אמר רבי יוחנן, במחיצתי. כן. כיוון ששמע דברי שמואל נתיירא, שכתוב ביפול ולא קומתו ארצה, אמר לו אבנר והמסע, מה אמר לך שמואל? אמר לי, למחר אתה הולך לקרב, נוצח, ולא עוד אלא בניך מתמנים שרים. נטל שלושה בניו עמו ויצא למלחמה. אמר יש לקיש, באותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא למלכי השרת ואמר להם, בואו ראו בריאה שבראתי בעולמי, ולא כשבעולם אדם הולך לבית משתה, אינו מוליך בניו עמו מפני מראית עין. וזה יוצא למלחמה, יודע שנהרג ונוטל בניו עמו, ושמח שמידת הדין. ממש קשה. המדרש כזה יכול להגיד רק לוחם. רק לוחם אמיתי יכול להגיד כזה. יכול לברוח, אבל הולך להילחם את מלחמות ישראל, גם כשהוא יודע שהוא נהרג עם שלושת בנפים. ולא יברח. ולא ישאיר את עם ישראל. זה מדרש שיכול להגיד רק לוחם. אני יכול להביא הרבה דברים בדבר הזה, כן? ויש, אבל כבר הזמן שלנו הולך לאיבוד. ובסך הכל אני אומר, יכלה להיות אידיאולוגיה ומחלוקת אידיאולוגית, גם בבית הגדול. ימים קשים, למרוד ברומאים, לא למרוד ברומאים. לעשות מעשים כאלה, לא לעשות מעשים. באיזה כיוון אתה הולך, באיזה כיוון בית הגדול שלך. שאלות לא פשוטות, אף פעם לא היו פשוטות. חלק מהתנאים היו עם הקנאים, היו הרבה מהתנאים, היו עם הקנאים. חלק מהתנאים, היו רבן יוחנן זכאי, שהלך ליד. במידה מסוימת אפשר להגדיר את זה בקווים כלליים, בית שמאי ובית הלל. בית הלל אמרו יוחנן זכאי ליד, בית שמאי כנראה נשארו וילחם ליד שמאי. עוד הרבה תנאים, ניתן לראות כך, ניתן לראות כך, שאלות עדה פשוטות בכלל. ומעין הדבר הזה, רבי יוחנן רגש לקיש. השאלות היו שאלות כבדות, קשות. ועד היום, כל השאלות האלה כבדות, קשות, אי אפשר ללמוד מקרה אחד ומקרה שני, בגלל שהאירועים ההיסטוריים, אפילו שינוי קטן כחוץ השערה משנה את כל התמונה. אבל נדע שכל השאלות האלה שאלות שקשורות לבית המדרש, משהו למדתי. יכול להיות להראות המון עליו שקשורות לזה. יש לי פה עשרות מאמרים של ריש לקיש, שקשורים פחות או יותר לשיטתו בדבר הזה. לא נעסוק בזה כרגע, ואתן לכם עכשיו לשאול שאלות או על זה או על דברים אחרים, ניתן את הזמן אחר כך עד השיעור, כן? תמיד שלכם, אבל אולי עוד משפט.
את מתחילת השוק, או משהו עושים. הבנתם?
אם כן, באמת, אז למה רבי יוחנן חזר בו אחרי שהוא, זאת אומרת, הוא לא ידע שזה מה שיקרה לרי של הקיש ברגע שהוא יהרוג אותו? למה רבי יוחנן בהתחלה היה כל כך נגד רי של הקיש, פתאום אחרי שהוא הרג אותו היה סוויץ' או משהו כזה? זאת אומרת, אולי באמת הוא היה עקשן לפני.
אני העליתי אפשרות. אני העליתי, זה לא חזר. מצטער, אבל מה, זה מה שהיה צריך לעשות. אני העליתי אפשרות, ואני מאוד נוטה עליה. שרי של הקיש התכוון לפרוש מבית המדרש ולחזור למקום שלו. אני לא חבר למר, לא בפנים.
אז הוא הקריב את עצמו בעצם על ידי זה שהוא היה מוכן להשתגע בשביל הבית מדרש?
הוא הקריב, אני לא יודע אם הוא יכול היה מראש לדעת מה תהיה התוצאה, אבל ברור שהוא הצטער על זה מאוד. ברור לגמרי שהוא הצטער על זה מאוד, גם אם הוא ידע שצריך לעשות.
ומה קרה לבנו של ריש לקיש? אנחנו שומעים עליו עוד משהו?
אני כולו שם עדים שם שהוא... היו לו טענות מאוד 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 קשות על הדוד שלו, שהוא ראה איזה משהו כמו מכירת יוסף. אגב, גם את הנבוא של הכנאי, אני יכול להוכיח את זה שרבי אליעזר ראה את כל הסיפור כמכירת יוסף. בעצם את כל האחים מתנגרים אליו, ואמר כשהוא עושה את עבוד כמנות, על פי עבוד אליו נתן. בדבריו של רבי אליעזר, הוא טען כל הכישלון עומדת בכוכבה, העתידי, אז היה עליי עתידי, זה עוד לא היה. כלומר, זה יבוא, ומה שאתם עשיתם לי, וזה מה שקראו, שכולם מתו בפסח לעצרת, שלא נהגו כבוד זה בסדר. מה זה משהו שם? לא היו פשוטות.
זה החיבור גם לעשרת הרוגי מלכות כנגד עשרת אחי יוסף?
אני חושב שהעשרה הבאים של רבי יוחנן כנגד עשרת הרוגי מלכות וכנגד עשרת אחי יוסף. ככה אני לימדתי שעשרת הבנים של רבי יוחנן הם כנראה נשארה רבי יוחנן. זה סיפור אותו סיפור.
איך רבי יוחנן נהיה כל כך, בעצם, כאילו לכאורה רוב אנשים בקלות? למה הוא לא יתפלל רבי יוחנן שחזור בתשובה? למה זה שהוא כאילו מסתכל על אנשים שלא מסכים עם הדעות שלו ושואל?
אני לא יודע מה יש. אני לא יודע כמה דברים, עוד דבר. שוב, אמון האלוהים כתבה איזה ספר אב קרש. על הסיפור הזה בין רבי יוחנן וריש לקיש. לא יודע, ספר אבקר. לא יודע אבקר, לא. אבל ספר. ספר של מאות עמודים. אתה מבין, אתה יכול לנסות לשחזר את הדרמה בצורה הזאת, בצורה אחרת, בכל מיני צורות, ולא תמיד לדעת מה קורה בסיפור שלנו. אנחנו יודעים פרטים מסוימים, פרטים שעורכי התלמוד רצו לתת. יתרה מזה. כל הסיפור שיש לנו הוא סיפור בבלי. לך תדע כמה מפרטי הסיפור הארץ ישראלי הזה הגיעו לבבל. הסיפור מופיע במסכת בבא מציעא, בתלמוד הבבלי. כן.
אדם שם, ככה מתחילה, רבי יוחנן שהוא בעצם הנגד, בעצם הפוך מריש לקיש, בפחות בקטע העניין הזה, איזה, מה אפילו באמת שרבי יוחנן מתחילה הציע לו את אחותו לאישה?
הוא רצה להכניס אותו לבית מדרש, אבל רבותיי, אתם שואלים שאלות על הפרטים, אני רוצה שאלות יותר עקרוניות, על המתודה, על העקרונות שמסביב, על הדברים, אני רוצה להכניס אותו לבית מדרש, אל תיכנסו כאן לפרטים, אתם לא תזכרו את הפרטים. שאלות יותר עקרוניות, יותר גדולות, יותר...
למה, בכל מקרה, נראה שכאילו הדמות שהוא יותר ממסדי?
מה?
הדמות היותר ממסדית, רבי יוחנן נגיד, ומי היה במקרה שני רבי יוחנן בן זכאי, הם תמיד יותר נוחים, תמיד יותר, כאילו, למה תמיד האנשים, למה האנשים הקיצוניים האלה שתיארת, האנשים שיותר נוחמניים, או למה הם אף פעם לא מנהיגים, למה הם אף פעם לא מנהיגים
למנהיגים?
בסופו של דבר, כאילו...
הוא אומר, כאילו היה מנהיג גדול, והוא דווקא היה יותר בשיטה הלוחמנית הזאת. על פי הגמרא, הוא זה שאמר לרבי יוחנן בן זכאי, משיב חכמים אחור ודעתם מסכל.
אבל הוא היה יוצא דופן, והוא נכשל.
מה?
הוא היה... כאילו בסופו של דבר...
בוא ניקח את יהודה המכבי. גם כן היה מנהיג קיצוני ולוחם והצליח. לא, היו המון מקומות שזה הצליח. והוא אומר עוד פעם, זה הצליח. אי אפשר להגיד... תמיד, תמיד כשמרדו זה נשאר, תמיד כשלא מרדו זה הצליח. היו לבן, בבבל, במרזוטרה, פעם מרד במלך שם, נתחה מלחמה גדולה מאוד. גם שם, סמסון לא נשאר, היו הרבה מקומות שזה הצליח. שם, ראש, תניח, שאף פעם לא רוצה. אבל השאלה הייתה יותר שאלה מוכנית. זה אתה רואה מהדרשה, על יפת אלוהים ויפת, וישכון בעוד השם. שאלה הייתה יותר מוכנית, כלומר. זה מה שהקדוש ברוך הוא מתכוון, זה מה שהוא התכוון. לא, אתה לא יודע, גם אצל יעקב אבינו, פרשת וישלח. די, פרשה שלא הולך מה לקרוא אותה. כל מה משתחווה, וקירות פני אלוהים ותרצים, וקירות כל מיני כאלה.
למה, ואם ריש לקיש כאילו דומה לעשיו, אז למה עשיו נדחה? כאילו זה דחייה של המודל או זה דחייה אישית?
זה לא דחייה. עשיו נדחה, תיקח מישהו שמאוד דומה, הבן אדם הכי דומה לעשיו במקרא מזה.
דוד
המלך. אדמוני, 400 איש, לוחם שם במדבר נגד השוסים, כן? דוד המלך לא נדחה. ברור שזה לא דחייה של המלך. עשיו! זה לתחם, ונצא לזה גם לעוד כל מיני חשבונות ועוד כל מיני דברים אלה, כל מיני נשים וכל מיני כספים ואיך וכו'. זאת אותה הבעיה. לדעתי זו היה משמעות של דברי חז"ל, שהיה צד את אביו לרמותו בפיר. אבל אמר אחד כזה, יושב בשדה ומנהל מלחמות נגד כל אלה, זה דבר טוב מאוד. כמו להיות משהו כזה, אני יודע, דמות עקדית כזאת כמו רובין הוד. שמעתי פעם את השם הזה. דמות מיתולוגית כזאת של לוחם שתמיד הולך לטובת החלשים. עכשיו יכול היה להיות כזה, הוא בחר כזה להיות אחר. כן. זה לא שומעים. עוד מישהו?
אם דיברנו כבר על דוד המלך.
מה?
אם דיברנו כבר על דוד המלך, בכל המדרשים שיש על דוד המלך, הם מציגים אותו כבעצם תלמיד חכם שיושב על המדרש, מציגים אותו שכל הלילה היה, אני זוכר נכון, היה רבי נמנם פונסות, ומחצות היה, מציגים אותו כתלמיד חכם שלומד תורה, לא...
הוא ישב גם בבית המדרש, הוא לא ישב כל המדרש. הוא ילד מלחמות, והוא ילד מדינה, והוא ילד כלכלה, והוא ילד אלף מדינה. הוא ישב גם בבית המדרש, ככה צריך להיות. לא, מתארים גם את המלחמות, מתארים הרבה. חז"ל באים להדגיש לך, הוא ישב גם בבית המדרש. אני חושב שכל מי שקורא ספר תהילים לא יכול להתעלם מזה שזה בסופו של מקרא שהוא ישב. רק לא יקוף יותר בתהילים. ואתה יודע שדוד ישב בבית מדרש. אבל אם אתה רוצה לקרוא גם את תהילים וגם את שמואל, אז אתה צריך לדבר על דמות רבגונית שכוללת גם את זה בראש.
כן, אנחנו יכולים לשמוע עוד שאלות, רק שאלות עקרוניות, לא שאלות חפות. אין כלום. טוב. יהיה לכם רק טוב. האם ניתן לראות גם בתשובת ראש לקיש בהתחלה, יופי חל? האם ניתן לראות גם בתשובת ראש לקיש על ההתחלה, יופי חל לנשים? שהוא אומר שאתה פחדן כמו אישה, זה העניין שהוא אמר, כאילו, זה העניין.
יכול
להיות.